כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
שבת שלום, ערב שבת בין השמשות, פרשת ויגש, פרשה מספרת על הפגישה הדרמטית של יוסף עם האחים שמכרו אותו לעבד לפני כ-20 שנה. האם יוכל יוסף לסלוח על מה שעשו לו האחים? האם יוכל להסתכל להם בעיניים ולהיות שוב חלק מהמשפחה? ומה יקרה ליעקב הזקן והשבור כאשר ייפגש עם יוסף בנו האבוד? הרבה שאלות על משפחה, אחווה ושיקום מערכות יחסים יש כאן. ועל כן נקרא אותה יחד עם אבישלום פון שילוח, שמו הספרותי של מי שעזב את ביתו בעולם החסידי החרדי, עבר גלגולים רבים ועכשיו מחפש דרך מחודשת למשפחתו ובית אביו. שבת שלום לאבי שלום.
שבת שלום דוב.
מה שלומך?
השתבח שמו.
תשמע, אני חשבתי עליך בהקשר של פרשת ויגש, סיפור יוסף, בגלל כמה וכמה סיבות. דבר ראשון, אתה אוהב להתלבש. רואים עליך.
תודה.
אז כבר אתה דומה ליוסף עם כתונת הפסים, וגם הדמות שמופיעה אחר כך בהמשך הפרשה שלנו, אולי קשורה לזה. אבל גם בגלל הסיפור שלך, כן? אתה היית בן למשפחה חסידית, חרדית, אפילו אפשר לומר בחור, ישיבה, מבריק, כתבת ספר בגיל 17, חידושי תורה, כל המסלול היה לפניך, התחתנת בשידוך טוב, נולד לך ילד, ואז לפני ארבע שנים בעצם, יצאת משם, עשית מסע די ארוך, החוצה מהחברה שבה גדלת, שילמת מחירים, אתה עדיין, אני מניח, משלם מחירים. ואולי המחיר הכי גדול זה באמת הסיפור של הקרע בתוך המשפחה, אני צודק?
נכון מאוד. הקשר הכי עמוק של בן אדם, הזהות הכי עמוקה, היא נובעת מהמשפחה, מהאנשים הכי קרובים אלינו, הכי אהובים אלינו. ואני חושב שאתה גם נולד בבית חסידי, אז הקשר המשפחתי הוא הרבה יותר מרק משפחה. הוא נפח לאיזשהו משהו מיתי, כי אתה מאמין שהמשפחה שלך וסבא שלך וסבא שלך שמרו איזשהו דרך מסוימת, שמרו איזשהו תורה ואיזשהו אורח חיים מסוים במסירות נפש ובשואה ולפני כן, ואתה הנצר של כל הדורות האלה, ועליך מונח המסע והייעוד להמשיך את הדרך הזאת.
זה באמת מעניין מה שאתה אומר, כן? החסידות מאוד מאוד קשורה למשפחה, לכן גם הסיפור של הייחוס, ותמיד מזכירים את הסבים והסבתות, ומאיפה אתה מגיע בעצם, תן לי קצת תקציר, אני יודע שזה יכול להיות ארוך מאוד.
זה ארוך מאוד. אנחנו במקור משפחה שהשתחה לחסידות ויז'ניץ, שהרבי הראשון מויז'ניץ היה חזנו של הבעל שם טוב, וסב סבי היה כבר מחסידיו של אדמו"ר הראשון מויז'ניץ, אבל כמובן המשפחה מסתעפת לעוד הרבה אדמו"רים, אנחנו נכדים גם של הבעל שם טוב, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ועוד הרבה אחרים.
ואתה עצמך קרוי על שם אחד מגדולי החסידות.
נכון.
על שם
אדמו"ר מאישביצה.
אדמו"ר
מאישביצה.
שכתב ספר מאוד מאוד חשוב בתרבות החסידית.
כתב את ספר מי השילוח.
מי השילוח.
כן.
וקראו לו כשמך, כשמך מרדכי, המקורי.
נכון, נכון.
מרדכי יוסף
ליינר.
ליינר. אז גם לך קוראים, השם שקראו לך עורך, כן. זה מרדכי יוסף,
נכון.
פויגל, זה
נכון.
השם המלא שלך.
נכון.
ואתה קראת לעצמך, כשעשית את הצעד הזה, אבישלום פון שילוח, למה?
ולפליך אני אגיד ככה כמה מילים בקצרה על האדמו"ר מאישביצה, שבאמת הוא נחשב, הוא והגותו, להגות הכי נועזת ורדיקלית במחשבת החסידות. הוא היה אדמור שההגות שלו מאוד מקדשת תפיסה אינדיבידואלית של חיפוש האדם מיהו ומה יהודו בעולם, גם כשזה נוגד את הנורמות של הקהילה או אפילו הכללים של ההלכה והתורה.
הוא אנרכיסט קצת, בתוך העולם החסידי.
הוא אומר, אדם צריך ללכת עם האמת שלו והחיפוש שלו נגד כל העולם.
ואת התפיסת עולם הזה טבעו בך כאשר ההורים שלך קראו לך מרדכי יוסף?
כן, אצלנו גם מאמינים שהשמות יש להם משמעות עמוקה ואיזשהו שורש נשמה. ולמרות ששיניתי את שמי, בסוף של דבר בחרתי לשמור על זיקה עם השם, ולכן באמת השם המשפחה שאימצתי הוא פון שילוח.
בגלל מי השילוח, אתה בא ממי השילוח, אתה אומר.
נכון.
ומה זה אבישלום?
אבישלום קראתי, בחרתי משתי סיבות. אחת, הבן שלי קרוי שלום.
אז אתה אבי שלום.
אז אני אבי שלום. כשתתתי לאיזשהו דרך שכביכול אני קצת עוזב את הבית ואת הילד.
ואת אשתך.
נכון. אז רציתי מאוד מאוד, כמו לקעקע אותו בי.
את הילד. בשמי,
את הילד. זה שאני אבי שלום.
שאתה לא שוכח אותו אף פעם. זה שאתה עוזב, אתה לא שוכח.
כן. ובמובן היותר סימבולי, מאוד הזדהיתי עם הדמות התנכית של אבשלום, בנו של דוד המלך, שהוא המורד האולטימטיבי של התנך, הוא יפה תואר, הוא בן של מלך ישראל, וביום אחד בעיר הוא נוטש את הכל ויוצא לאיזושהי מלחמה, והוא רוצה את המלוכה. והוא שוכב לעיני כל ישראל עם כל הפלגשים של אביו, והוא אוסף צבא, וסיפור מלא דרמה וסער שמופיע בתנך, ובמיוחד הזדהיתי מהתיאור על מותו הטרגי, כשהוא רוכב על הפרד אל תוך היער,
כן.
ואז השיער שלו נאחז בסבך של עץ האלה הגדולה.
זה כמובן מזכיר את הספר, נכון. ספר השירים שלך.
השיר של הספר באמת
יצא לא מזמן, ובאמת יש בו שירים מאוד מאוד עזים, מאוד חזקים. ממש התרגשתי מחלק מהם. אז סובך האלה הגדולה.
כן, זה שם מתואר שהוא תלוי בין שמיים לארץ. ובעיניי זה סימל את הדמות של המחפש שהוא בין השמיים, שזה רוחניות וקדושה ונשגב, ובין הארץ, שזה הקיום האנושי, החושני, הפיזי, הטרגי, והוא בין לבין. ובאותה תקופה שהייתי ככה בין העולם החסידי לבין היציאה בשאלה, ועדיין לא החלטתי, וזאת הייתה התקופה שבאמת פגשתי אותך לראשונה.
נכון, אני פגשתי אותך לפני כמה שנים, כשעוד כן, היית נראה כחרדי,
נכון,
לכל דבר.
באתי להתייעץ איתך, ראיתי בך דמות מוררת השראה, ובאותה תקופה עדיין ממש מאוד הייתי קרוע בין לבין, ומאוד מאוד הזדהיתי עם אבשלום. וכך זה נהיה אבישלום.
ואיך הדמות של יוסף? הדמות של יוסף היא גם כן קרובה מאוד לדמות הזו של אבשלום, בלי הסוף הטרגי.
נכון מאוד.
אבל מבחינת הכישרון של יוסף, מבחינת הלבושים שמשחקים תפקיד מאוד מאוד חזק אצלו, גם כמובן היה יפה תואר ויפה מראה, גם זו דמות שככה חזקה אצלך?
בהחלט, אני חושב ש...
חוץ מזה שקוראים לך מרדכי יוסף כמובן.
נכון, נכון. אני חושב שיוסף הוא המודל האידיאלי של המורדים לאורך כל ההיסטוריה התנכית והיהודית. מאבשלום ואחר כך אחר, אלישע בן אבויה, אחר כך יעקב פרנק, ובמאה ה-19 רבי נחמן מברסלב. כל הדמויות האלה שהיו תמיד דמויות מאוד סוערות, מאוד יפות תואר במובן הנפשי והאסתטי. אז הראשון שבהם שאנחנו מוצאים את הדמות הזאת היא יוסף. הוא הבן הכי אהוב על יעקב, והוא הבן של רחל, רחל האהובה.
האם האהובה.
אבל האחים שונאים אותו. הוא תמיד אוטסיידר, הוא מוזר, הוא מתלבש מוזר, הוא חולם חלומות. וכבר מגיל צעיר, כשהתחלתי להרגיש שאני לא הולך בתלם כמו כולם, אני עדיין הייתי נראה כמו כולם, ולמדתי והתפללתי כמו כולם, ואולי אפילו יותר מכולם, אבל את התחושת הזרות, את התחושת שאתה קצת הולך בדרך משלך, אז כבר אז התחלתי מאוד מאוד לזדהות עם, 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 עם הדמות של
יוסף. מה היה הרגע, לא הרגע שיצאת בשאלה, כי זה בטח הרבה רגעים קטנים, אבל הרגע הזה שידעת, אני לא שייך לפה.
אני חושב שהרגע המכונן מבחינה הזאת היה כשהייתי בערך בגיל 17. אני למדתי אז בישיבת לוצרן שבשוויץ, שראש הישיבה היה יהודי ישיש והדור פנים, הרב קופלמן, שהיה תלמידו של רב שמעון שקוף.
הוא היה בן 100 אולי.
כן, הוא נפטר בגיל 106, כמה שנים לאחר מכן. ואני זכיתי להיות החברותה שלו בשנתו האחרונה, למדנו כל יום כ3 שעות.
זאת אומרת, היית הבחור הכי טוב בישיבה, אפשר לומר.
כך אמרו, כן. ובמקביל התחלתי באותם שנים, ככה בסתר, לקרוא קצת ספרים שהם לא מארון הספרים, מארון הקודש. מאיפה הסקתי? אז בעצם זו הייתה הפעם הראשונה שאני יוצא מבני ברק, מהשטייטל הסגור והמוכר, ואני נוסע למדינה אחרת,
לארץ גולה, לישיבה
בשוויץ. ואני בדיוטי פרי משתאה מול כל העולם הזה שמתגלה לעיניי. אבל הדבר שהכי הכי מושך אותי זה איזו חנות ספרים של סטימצקי. לא היה לי שום היכרות או שום... פשוט התחלתי לבדוק ספרים, כריכות, במה שהיה נראה מעניין, צבעוני, אחר. קניתי ובמשך תקופה ארוכה הכבאתי אותם אצלי בישיבה, בארון שלי בחדר סגור ובתוך סל כביסה.
שלא יגלו.
כן. זה היה חודש אלול, הייתי בן 17, ובאותו תקופה ארון שלי מינה אותי להגיד שיעור לבחורים הצעירים יותר.
ממש, אתה היית אדמור לעתיד.
ראש ישיבה לפחות.
לפחות, כן.
וכשאתה מגיע למעמד כזה, זה כמובן גורר איזשהו פרגון וקינה, מתחילים לבדוק בציציותיך. אז התחילו ריחולים ורינונים על ספרים.
ספרים חיצוניים שנושרים מחיקו.
נכון. ויום אחד, היה ביום חמישי, אחרי תפילת מנחה, אני חוזר אל חדרי בישיבה, ואני מגלה לתדמתי שהארון פשוט פרוץ. שברו את המנעול, עקרו אותו, ואני לא צריך לבדוק כדי להבין מה הם חיפשו ומה המשמעות. זה הרגע אולי הכי קשה בחיי, כי הבנתי מה המשמעות בתוך הישיבה, שהייתה ישיבה אולטרה חרדית, וגם הרבה בחורים מקהילות סאטמר בצות הברית,
מאוד באירופה, קיצוניים,
מאוד קנאים.
כן.
וכשמוצאים אצלך כזה 80 או 90 ספרים, והיה שם ספרים מכל, גם על מיניות, גם על דתות, על פסיכולוגיה, פרוזה, מה לא. והבנתי שאני אף מהישיבה, שאני לא אמצא שידוך, ששמי מוקל לדיראון עולם. ובעיקר אני מבין שאני לא יכולתי להסתכל לפנים של הוריי. ישלחו אותי לישיבה, והשקיעו כל כך
כל
הרבה,
כך הרבה
והם
תקוות.
מצפים כל כך הרבה. והמשבר הזה שפשוט ביום בהיר החריב את עולמי.
אנחנו נצא בשלב הזה, בנקודה הזו, להפסקה, ותכף נחזור. חזרנו פה בבין השמשות, פרשת ויגש, איתך אבישלום פון שילוח, מרדכי יוסף פויגל, השם המקורי. דרך אגב, שינית את זה באופן רשמי, או שעדיין בתעודת זהות אתה מרדכי יוסף?
תעודת זהות עדיין נשאר לבינתיים.
אז תרשה לי מדי פעם להגניב את השם הזה. עצרנו קודם ברגע שאתה מבין שהלך עליך, שתפסו אותך, קורא... ספרים אסורים בישיבה האדוקה מאוד בשוויץ, ואתה מבין שאתה לא במקום שלך, שאתה מאכזב את כולם, שהכזבת את המשפחה שלך, אבל בסופו של דבר כן המשכת.
בסופו של דבר באמת זה היה דרמה מאוד מאוד גדולה ומאוד ארוכה, שאני לא ארחב עליה כאן. בסופו של דבר היה איזה לילה שבאמת ברחתי מהישיבה, ובסוף חזרתי, בשביל להיפרד ולקחת את חפציי, זו הייתה לכאורה המטרה. ולהפתעתי, ההנהלה של הישיבה התכנסה, והיה ישיבה מאוד סוערת וויכוח מאוד גדול. אבל הם החליטו שבכל זאת אני תלמידו הקרוב של ראש ישיבה, ואי אפשר לשבור
לא
לו את הלב.
לא רוצים לשבור את הלב כן. לאיש הקשיש
כן,
הזה.
כן,
זה יכול
כן,
להרוג אותו.
כן.
אתה יודע מה זה מדהים אותי, ההקבלות האלה? כי פה בפרשה, מה יהודה אומר לי יוסף? יהודה אומר לי יוסף, אתה עכשיו לקחת את בנימין, את הבן האהוב של אבא שלנו, שכבר איבד בן הזקונים. והוא אומר יהודה ליוסף, הוא לא יודע שזה יוסף, הוא אומר לו, אני ערבתי לילד הזה מול אבא שלי, ואני יודע שאם אני לא אביא אותו, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי למור, אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. זה ממש מקביל, לא רצו לשבור את ליבו של
כן,
ראש הישיבה.
ראש הישיבה, נכון.
אז מאוד... נתנו לך עוד צ'אנס.
אז אמרו, בוא נשכח מזה, שים הכל
כאילו
בצד.
לא היה.
כאילו לא היה, תמשיך בדרך הנכונה, היה לך קצת בלבולים, אבל...
אבל זה לא היה בלבולים, נמשכת לא. לצאת החוצה.
כבר אז הבנתי שאני כבר... המשבר הזה וההבנה שאתה שונה והסקרנות שלך והנטיות שלך לא מתאימות לתלם, לא מתאימות לכללים ולשם התחלתי להבין את זה.
אבל מה רצית? מה רצית? מה אתה רוצה בעצם? למה עזבת את העולם הזה שאתה כל כך אוהב אותו? אתה יודע, אני ראיתי סרט שעשית, אתה לומד קולנוע בבית ספר סם שפיגל בירושלים, עשית סרט קצר על ה... יחסים שלך, עם הילד שלך, עם המשפחה שלך, עם אמא, עם אמא שלך, ואחים ואחיות שלך. ומתוך הסרט הזה, ומתוך דברים שכתבת, אני רואה שיש המון אהבה. יש המון אהבה לעולם הזה. לפני כמה שבועות הלכת לבקר את הרבי מביז'ניץ, בחג החנוכה, לראות אותו בהדלקת נרות, ואפילו היה לכם דיאלוג, נכון? שוחחתם ביחד. ובכלל, אתה כל הזמן פנימה וחוצה, אתה לא חושב שזה העולם הכי נורא וצריך לברוח ממנו. אז מה באמת? לאן אתה הולך? לאן אתה רוצה ללכת?
אני באמת, יש בי המון אהבה לעולם הזה והמון הערכה, ועד היום המון געגוע, כמו שאמרת. אני חושב שכמו יוסף, הוא לא באמת מתכנן לנטוש את משפחתו ולברוח, אלא מה שקורה שם, שיוסף בגלל אופיו, בגלל התכונות שלו, בגלל החלומות שלו, בגלל כל התכונות האסתטיות והאומנתיות שלו, הוא פשוט נפלט החוצה. המשפחה והחברה שהם בנויים לפי נורמות מסוימות ולפי איזשהו
לא תלם שצריכים להכיל אותו.
להכיל את החריג, שמתלבש אחרת, שחושב אחרת, יש לו חלומות שאנחנו לא מבינים. ואני חושב שפשוט לא הייתה לי ברירה אחרת.
כי לא עזבת את האמונה, שם. נכון? אתה לא...
חז וחלילה.
מי שקורא את הספר הזה, לא, זה לא ספר של אפיקורס,
חז
נכון?
חז וחלילה, מה פתאום?
אז מה כן? איפה האמונה שלך נמצאת היום?
כששואלתי את השאלה הזאת, זה, אני חושב שזו שאלה נורא אינטימית, שקשה לענות עליה, על האמונה. ואני בדרך כלל אומר שאני מאמין באלוהי ליאונרד כהן. מה שהוא מאמין, אני גם יכול לחתום...
הכהן הגדול, מה שהכהן הגדול אומר.
ואני גם מזדהה, גם ליאונרד כהן מגיע מבית חרדי אורתודוקסי, סבא שלו היה רב במונטריאל, והוא גדל בצילו, כי אביו נפטר כשהוא היה קטן, ובכל זאת הוא רואים שהוא עובר מסע שלם של חיפוש, הוא עובר לארצות הברית, הוא בסיקסטיז, והוא אחר כך הולך למנזר זן, והוא שר על ג'יזס.
אז אלוהים ליאונרד כהן.
כן, זה עדיין האלוהים שאנחנו מכירים מהתנך, הוא עדיין אלוהי ישראל, אבל גם אלוהים אוניברסלי, הוא גם אלוהים שהוא נגלה ביופייה של אישה, וגם במנזר של שתיקה, וגם בבית המקדש בירושלים. זה לא אלוהים שאנחנו מכניסים לתוך תבניות ולתוך איזשהו מחזה שאנחנו רוצים לראות.
אתה יודע, הבדל אחד גדול בינך לבין יוסף, בכל זאת, יוסף הצדיק, שהסיפור שלו זה כמה הוא היה בעל כוח איפוק ברמה של המיניות. אבל אתה ברגע שיצאת החוצה, אתה פשוט שברת את כל הכללים והמוסכמות. לא הייתי קורא לך יוסף כל כך בהיבט הזה.
אני חושב שזה באמת מדהים איך הדמות של יוסף, שהיא דמות, לפחות שמתוארת בתנך, כל כך חופשנית, כל כך אירוטית. התורה מספרת איך בנות היו עומדות על חומות מצרים ומביטות עליו ונחתכות וחותכות את עצמן מרוב ההיפנות על היופי
כן,
שלו.
כן, זה מדרש על הפסוק בנות צעדה
כן,
עלי, עלי שור.
שור. כן. ומעידך היום בעולם החסידי והמיסטיקה היהודית הוא נפח להסמל אולטימטיבי של הצדיק, של קדושת הברית, של הפרישות.
דווקא זה, בגלל זה, בגלל יהודים... שהוא כל כך יפה, בגלל שהוא כל כך אסתטי, בגלל שכל נערות מצרים נופלות
כן,
לרגלת.
כן, אבל אנחנו מדמיינים אותו כאיזשהו צדיק ש... אין לו שום בכלל...
אין לו קשר
יצרים,
לזה.
אין לו קשר לזה. ויוסף מאוד, הוא כן, הוא משחק את המשחק הזה, הוא מתלבש, הוא מודע לזה. וגם הניסיון באשת פוטיפה, שאנחנו כל כך מעללים כאיפוק, המדרש מסביר פה איזשהו פן קצת שונה. הוא אומר, יוסף סוף של דבר היה מאוד מאוד, מאוד חשק, והיה מאוד מאוד... אבל הוא אהב את ביתה. בסוף התחתן עם אוסנת שהיא גדלה, בת פוטיפרה. זאת אומרת שגם כשהוא מתאפק הוא עדיין מאוד מאוד חושני, אלא שעדיין יש לו איזשהו מעצורים כדי להשיג את מישהו, את מישהי שהוא אוהב באמת. זה לא הצדיק שבכלל לא מתעניין באירוטיקה, בגוף, במיניות, בדיוק ההפך, הוא אדמת...
הספר שלך פה מלא בדימויים אירוטיים, מלא בשירים שיש בהם הרבה אירוס. אירוס זה מרכיב חזק באישיות שלך.
מאוד, מאוד. גם באישיות של נשה וגם במיסטיקה היהודית, כל הזוהר והשפה הקבלית מדבר בשפה של אירוטיקה, של ייחודים וזיווגים ותנוחות ואחד הדברים, אחד החסכים אולי שהכי היו לי בתוך המסגרת בעולם החרדי, זה באמת הנושא של המיניות. שהוא, הוא, 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 היחס אליו הוא מאוד יחס של משהו... מאוד שפל שצריך לעשות ולא מדברים אליו, יש איזשהו טבור מאוד מאוד עמוק. ואילו באחזות המקורית וגם וביהדות המסורתית אנחנו מוצאים יחס לאירוטיקה, יחס של נשגב, של השכינה מתגלה ביופייה של אישה, וכשאיש ואישה מתייחדים ומזדווגים ביחד את השכינה שורה ביניהם. ו אז כן,
אז בעצם לומר... אתה רצית אהבה.
נכון.
כי בעולם החרדי כל היחסים הם מוסדרים, יחסי המין, הנישואים, הם כן, מוסדרים, אין הרבה מקום לאהבה, נכון?
המפגש הרי בין שני נשמות, שני בני אדם שונים שיוהבו וחיו ביחד, הוא איזושהי התרחשות אל-טבעית. אנחנו כל כך שונים, אנחנו כל כך גם שקועים בתוך עצמנו, שהיכולת להתחבר בצורה, המדרש אומר שמישהו שאל, את אחד התנאים, שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, אז מה הוא עושה מאז ועד היום? אז אומר, הוא יושב ומזווק זיווגים. זאת אומרת, לחבר בין שתי נשמות, זה הרבה יותר קשה
מאשר לברוא
את כל
השמש.
העולם.
כן.
את כל העולם. זה איזשהו מאורע אל-טבעי, והוא נדיר, והוא איזשהו התרחשות ממש מיסטית, הוא נס שקורה. וזה לא יכול להתרגל על ידי איזה שטחנית, ועל ידי איזה, איזשהו שיטה ותוכנית מוגדרת מראש. אני חושב שזה נגד הטבע ונגד היופי שבאהבה לחתן אנשים בגיל כל כך צעיר, ללא התאמה וללא היכרות אישית וללא...
אתה יודע, אחת המילים הנפוצות פה בספר שלך זה מילה שהיא קומבינציה שאתה יצרת שהיא משתגעגע.
נכון.
משתגעגע, שזה שילוב של שיגעון וגעגוע.
נכון.
אתה מתגעגע? אתה מתגעגע על היום שישי, ליל שבת.
מאוד, מאוד.
אתה הולך להתפלל עם כל האברכים.
אני יכול לומר בכל לב, למרות שאני חי היום את החיים ונהנה מאוד, ועדיין יש איזשהו קסם בתי של ליל שבת שאין תחליף לו.
יוסף גם מתגעגע פה. כן, זאת אומרת, למרות כן. שהוא יכול לנקום באחים שלו, הוא יכול לעשות להם את החיים נוראים, הוא יכול להניש אותם באופן מאוד מאוד קיצוני, הוא יכול לעשות הכל. אבל פה דווקא בפרשה, כשהם מתחילים להראות סימני אחווה, הם מתחילים להראות שאכפת להם, ושיהודה מוכן להיכנס לכלא במקום לבנימין, פה דווקא, לעומת סיפור פוטיפר, ולא יכול להתאפק. אנחנו רואים שהגעגועים לקבל את המשפחה שלו בחזרה
חזקים
מכל.
נכון מאוד. המפגש הזה בין יוסף ואחיו, כשהם פתאום ברגע אחד מכירים אותו, וכשהם חומרים מכירים אותו, האדמו"ר מאישביצה שהזכרנו בהתחלה אומר,
זה שיש לו השבוע
הילולה, יום השנה. זה יום ההילולה שלו, נכון.
מרדכי יוסף ליינר מאישביצה.
נכון, נכון.
אחד מגדולי החסידות. כן. אז בוא נזכיר חידוש בשמו, מה הוא אומר?
אז הוא אומר שהעלילה כאן של יוסף ואחיו, היא העלילה של עם ישראל בגלות. והוא אומר שהרגע השיא של ההתגלות והמפגש ביניהם הוא רגע פרדוקסלי, שמצד אחד השבטים בטוחים שהם לא יכולים להיות בצרה גדולה.
הם בטוחים שנגמר עליהם, שהם הסתבכו.
הם גם אין להם כסף ואין להם לחם לאכול, הם ירדו למצרים לחפש אוכל.
וגם הם מואשמים בהאשמות, גנבות, מרגלים.
ושמעון ובנימין, אין להם שום מוצא מהסבך. ואז מגיע רגע אחד שלא קורה בשום דבר, לא משנה בשום דבר. יש לו מהלך תסריטאי של שני מילים. יוסף אומר להם, אני יוסף, ואותו רגע משתנה כל התמונה, ומבינים איך כל ההגדה שלהם למצרים, וכל המחירה של יוסף, איך הכל פה איזשהו תסריט שהכל מתאים ומדויק,
לפעמים מילה אחת, פתאום מסדרת 20 שנה.
מילה אחת, מפגש אחד אנושי בין האח הנידח והמוזר, לבין המשפחה והקהילה, ופתאום כל התמונה וכל מה שחשבנו עד עכשיו, הכל מקבל פנים אחרות.
אתה מחכה לרגע הזה שתבוא לאבא שלך, לאמא שלך, לאחים ואחיות שלך, ותגיד להם, אני אבי שלום. ושיקבלו אותך, שיקבלו אותך באמת, שיכבדו את הבחירה שלך.
אני חייב לומר שגם עכשיו, במשך השנים, יש כן תהליך גם מצידם, של יותר להכיל, יותר לקרב, ואני מקווה שבאמת יום אחד זה באמת יהיה בצורה מושלמת, באמת שאני אוכל לומר, הנני, זה אני, ועדיין להיות חלק מהמשפחה וחלק מהקהילה והחסידות.
אבישלום פונשילוח, מרדכי יוסף פויגל, תודה רבה,
תודה
שבת,
רבה
שלום.
לך,
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת ויחי, רוביק רוזנטל יהיה כאן לקריאה מעמיקה ומפתיעה של הפרשה. שבת שלום ומבורך.